חברים יקרים, אתם על מושג ירוק מבית חשבונית ירוקה, הפודקאסט שמביא לכם כל מה שאתם צריכים לדעת. אני איתמר רוי. היום אני מדבר עם נועה מכבי, שהיא גם צלמת מוכשרת וגם חברה אישית שלי הרבה שנים. ולמה אני מציין את זה? כי לדבר עם אימא על אימהות, יש בזה משהו קצת אינטימי יותר, ויותר קל לעשות אותו בין חברים. כגבר בלי ילדים, ששקוע מאוד בקריירה שלו, אני מסתכל הרבה פעמים בהערצה על אימהות שאני עובד איתן, ונועה היא אחת מהן. באופן הכי אמיתי, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, אם הייתי יכול להתמיד ככה בעצמאות, אם לא הייתי רווק בלי ילדים. לא בטוח. אז אימהות? זה נראה לי כמו מבצע מסובך. כשנועה אומרת שאחרי 5 היא לא זמינה כי היא עם דניאל, תכף נדבר על זה, אני בהתחלה לא הבנתי מה היא אומרת, אבל אחרי שנייה אמרתי וואלה, צודקת. וכשהיא לא יכולה לעבוד חלקים גדולים באוגוסט כי אין לה סידור לילד, היא לא יכולה. זאת לא עצלנות, זאת לא בחירה, זה פשוט מה שזה. וככה כמו נועה איכשהו, האימהות מצליחות לג'נגל בין העבודה, החיים האישיים, הילדים, החיים עצמם. אז הפרק של היום הוא הצדעה לנשים העצמאיות, שמצליחות לעשות הכל במקביל, וגם יהיה נחמד אם אנחנו הגברים קצת נשים לזה יותר לב. הלאה נועה.
היי.
מה העניינים?
בסדר.
מתרגשת?
כן.
מה את עושה בחיים?
אני... זה תמיד שאלה שמראה מה... איך את מגדירה את עצמך.
נכון.
אני אימא. דניאל בן שנתיים עוד מעט. ואני צלמת. וזה מה שאני עושה.
ואת נשואה.
אה, נכון.
שכחת את זה.
סליחה, סטס, אני גם נשואה, כן.
אז את אימא, את נשואה. ואת גם צלמת.
כן, אני צלמת עצמאית.
כמה שנים מצלמת עצמאית?
סיימתי את הלימודים ב-2017, אבל התחלתי בעצם לצלם, התחלתי את העסק שלי עוד בזמן הלימודים, אז זה בערך 4 שנים כבר, משהו כזה.
ואת מצלמת מה?
אני מצלמת גם אופנה, וגם אני מתעסקת הרבה בפרויקטים אישיים שלי. שאפשר לקרוא לזה אומנות, אבל פשוט סדרות שאני עושה עבור עצמי, להצגה.
שנתיים את אימא.
נכון.
איפה פוגשת אותך החרדה כעצמאית, ובין העניין הזה של האימהות? אני ישר ככה הולך על הכבד, מהכבד אל הקל. ואיזה חרדה?
קודם כל, מעניין שאתה משתמש במילה חרדה.
מה, זה נראה לי חרדה מטורפת.
אני חושבת ש...
כאילו ניסיתי לחשוב לפני השיחה שלנו, אמרתי, האם יש לי איזושהי הגבלה שבה אני יורד מהגלגל לצורך העניין העצמאי, שאני מרגיש פתאום שאין עבודה, אין תעסוקה, אין זה, לא התקשרו אליי, או לא... ואתה אמרתי, החגים. עוד מעט החגים, חודש אין עבודה, אין כאילו, יש תנועה פחות זה, אמרתי, בונה, לא יודע מה, אני כל שנה אני נטרף בזה מחדש. ואז אני אומר, בונה. אמהות 3 חודשים חופשת לידה. אחרי זה גם יש מגבלות, את בטח לא תקריא לזה מגבלות, אבל יש מגבלות זמן, בסופו של דבר. ואני מניח שזו חרדה מטורפת.
אני חושבת, קודם כל אני יכולה רק לדבר בשם עצמי, כי הגישה האישית שלי, או איך שאני חוויתי את האמהות שלי לעומת הקריירה, היא מאוד מאוד ספציפית, והרבה חברות שלי מסביבי, או נשות קריירה אפילו, שאני פוגשת במהלך שפגשתי במהלך השנתיים האלה, מאז שנהייתי אימא והתחלתי לשים לב לזה, יש להן גישה אחרת לגמרי משלי. והן חוות את האימהות שלהן לעומת הקריירה באופן אחר לגמרי. אז זה קודם כל, כאילו צריך להיאמר.
מה זה אומר גישה אחרת? כלומר, שעד ששאלתי אותה אחרת...
אז אני יכולה לספר קודם כל על... ממש בקצרה על איך האימהות פגשה אותי לעומת הקריירה שלי ומה קרה, וגם צריך תמיד לזכור שאני ילדתי לפני 2, זה ממש לפני שהתחילה הקורונה, ואז נכנסנו בעצם לתקופה שהיא פשוט, שהיא הייתה מסוחררת ומטורפת לכולם, לא רק לאימהות עובדות, או שצריכות לחזור למעגל העבודה. שזה גם הפך, כלומר זה טרף את הקלפים גם, למי שהיא אימא ולמי שהיא לא אימא.
גם לגברים.
נכון, לכולם. אני ילדתי, לקחתי לי מין חופשת לידה של שנה, זה לא בדיוק הייתה חופשת לידה, כי עשיתי עבודות תוך כדי, עבודות קצת אחרות ממה שהייתי רגילה אליהן, וגם במינון נמוך יותר. ואני תכננתי, שהוא יהיה בן שנה, לשים אותו בגן, ושאני אוכל לחזור למעגל העבודה. ואז בעצם התחילה הקורונה, ואז היו סגרים, ואז שום דבר לא היה בטוח, כאילו יכולתי, לא יכולתי לקבוע לעצמי דברים, לא יכולתי לקבוע קדימה. לא ידעתי מתי יהיה מסגרת, מתי לא יהיה מסגרת. לא יכולתי להביא בייביסיטר, כי אם הוא חולה פתאום, אז אני לא יכולה להביא בייביסיטר, כי אני צריכה להראות שהוא לא, שחלילה אין לו קורונה עכשיו.
ובשנה של הקורונה, השנה של עד הקורונה לא עבדת בכלל?
לא, עבדתי. עבדתי במינונים הרבה יותר נמוכים. וגם לא הרגשתי בנוח כאילו לצאת ליום צילום של 10 שעות ולהיות בלעדיו 10 שעות. כאילו לא יכולתי לעשות את זה פשוט.
עכשיו, את חושבת שזה כי את, השאלה הראשונה ששאלתי אותך זה איך את מגדירה את עצמך למעשה.
נכון.
אז, והדבר הראשון שאמרת לי זה אימא.
נכון.
אז את חושבת שבגלל שאת מגדירה את עצמך קודם כל כאימא, שהאימהות תופסת אצלך תפקיד מאוד מרכזי בחיים זה ככה, או ש...
אני חושבת, קודם כל כן, אצלי זה כן. אסור שישתמע מזה שאימהות שחוזרות לעבודה, אז הן לא קודם כל אימא. אני תפסתי את האימהות כפועל, כאילו מבחינתי כפועל, כדבר שדורש את נוכחותי, לא המלאה, המלאה כן בשנה הראשונה, אבל היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר. זה היה הקושי שלי. היה לי קשה לשחרר גם, כלומר פיזית, זמן, היה לי קשה לשים אותו 10 שעות בלעדיי עם מישהו אחר.
ואז מה עשית?
הייתי לוקחת ימי צילום קצרים יותר. הייתי לוקחת עבודות מהבית. הייתי עורכת, אני עורכת גם וידאו. אז התחלתי לערוך הרבה יותר וידאו ולרטש תמונות. והייתי עושה את זה כשהוא עליי פיזית במנסה. כאילו אני מרדימה אותו במנסה ועורכת וידאוים. וזה או שהייתי איתו כל היום ואז עורכת בלילה.
נערכים לזה או שזה החלטות שמקבלים אד-הוק?
אנשים חכמים נערכים לזה, אני לא נערכתי לזה.
מה זה אומר?
זה אומר שכאילו, זה אומר שכאילו לא הצלחתי להבין ברמה אופרטיבית, בתכלס, איך אני יכולה לשלב עכשיו את זה שאני חוזרת לעבוד בתור עצמאית בעבודה שהיא לא, אין לי שעות, כלומר אני לא יודעת, אני לא יודעת מה השעות שלי, אז אני לא יכולה להביא בייביסיטר, אני אומרת, כל יום תבואי מ-8 עד 1 ותהיי איתו, ואני אלך לבית קפה לעבוד, או שאני אצא לצילומים, או שאני אפילו אסתגר בחדר אחר בבית ואני אעבוד. כאילו, וזה היה לי ממש קשה, כל פעם הייתי מתקשרת לבייביסיטר בבוקר, תגידי, את יכולה לבוא אליי לשעתיים, שאני צריכה, יש לי איזו עבודה שאני צריכה לסיים עכשיו, ואם היא לא הייתה יכולה לעשות את זה, אז הייתי עובדת בלילות, וגם לא הייתי ישנה כל כך בלילות, וזה הכל בסוף, זה הכל בסוף, כל הבלגן הזה, הוא פשוט, הוא גם משפיע על העסק, והוא גם משפיע על ה-well-being שלי, כאילו, על הנפש.
ועשית איזה הפקת לקחים תוך כדי? אמרת, אני משנה...
לא. אני... כאילו, שמחתי, אמרתי, אוקיי, לא נורא, אנחנו נסתדר עם זה עכשיו עד ספטמבר, בספטמבר הוא נכנס לגן, ואז הכל יהיה בסדר.
תמיד חושבים שהגן הוא הפתרון להכל, נכון. אבל זה באמת?
לא. בטח לא בשנה הזאת. השנה הזאת לא היה גן כמעט. כאילו לא יכולתי... היה סגרים. היה גן בין הסגרים. וכשהיה גן, אז לא מספרים לך שבשנה הראשונה שהילד בגן הוא כל שבוע, זה שבוע כן, שבוע לא, שבוע חום, ואז צריך לחכות איזה 200 שנה עד שיורד לו החום, ואז רק אז הוא חוזר לגן, ואז הוא חוטף עוד משהו.
את עצמאית פרויקטלית. כלומר, אין לך כן. לפחות ריטיינר.
לפני שיצאתי לחופשת לידה היו לי, אבל מה שקרה זה שלא הצלחתי, היה לי מאוד קשה להתניע בחזרה. מתוך המקום הזה שקודם כל הייתי מחוץ לשוק הרבה מאוד זמן, ואני נמצאת בתחום שהתחלופה בו מאוד גבוהה. וכן, אז לא, זה לא חזר.
אז החלטת באיזשהו שלב שאת חוזרת לחיים המקצועיים שלך, נקרא נכון. לזה ככה. דניאל נכנס לגן, ואמרת, היום אני חוזרת לעבוד.
נכון.
מה עשית?
אז קודם כל רעננתי את האתר שלי, ואצלי רוב הדברים קורים ברשתות. אז חזרתי לעלות פרויקטים שלי. מה שצילמתי במהלך הזמן הזה שלא העליתי, הודעתי לעולם שאני חוזרת לעבוד. אבל מעבר לזה, לא היה לי ממש תקופת זמן רציפה בשביל לעשות את זה. כי כל פעם שרציתי לחזור לעבוד, אז באמת פתאום היה סגר, פתאום הוא היה איתי שבוע בבית, פתאום... לא יכולתי באמת להגיע לאיזשהו מצב שאני אומרת בפה מלא, אני חוזרת לעבוד, והנה, קחו אותי, אני זמינה, כאילו, מתי שאתם רוצים, כי לא הייתי זמינה.
איך מציגים דבר כזה לבן אדם שרוצה לעבוד איתך, לצורך העניין? לקוח גדול X, אבל... מצד שני, יש לך איזושהי חרדה כזאת שאת אומרת, פתאום הילד יהיה חולה, פתאום משהו ישתנה, פתאום... אני שואל את זה מהמקום הגברי שלי, שאנחנו הרבה פעמים לא תופסים את זה ככה. אתה היום מציגה את עצמך אחרת ללקוחות? זה השורה התחתונה.
לא. לא, אני עושה מאחורי הקלעים את הסידורים שלי. אני כאילו מוודא, נגיד ביום שיש לי יום צילום, אז אני מוודא עם בעלי, שאין לו אף גישה חשובה, שבמקרה הצורך, אם יתעורר... אם באמת התעורר איזשהו צורך, אז הוא יכול להישאר בבית. או שאני משריינת את אמא שלי מראש. עכשיו, שזה גם אופרציה.
אופרציה.
כן, כי היא גרה שעה נסיעה ממני.
את מאוד, יש בך משהו כן פמיניסטי. לוקח אותך...
מה זה יש ממשהו? אני פמיניסטית.
גאה.
בטח.
כי את אומרת בעלי. זה כשאומרים בעלי
נכון.
זה...
נכון. האמת שבהתחלה לא הייתי אומרת את זה, אבל כאילו איכשהו כזה התאהבתי במילה הזאת, לא יודעת למה. אני מחבבת אותה. אני אוהבת להגיד בעלי, אני אוהבת להיות אשת איש.
אז העובדה שאת אשת איש ויש לך בעל, את חושבת, מהמקום הפמיניסטי אני אומר, את חושבת שזה, אני מניח, היה אחרת לגמרי אם הבעל שלך היה עצמאי לצורך העניין, או שהוא היה נגיד יותר בבית ואת היית יותר בקריירה, או בזה, איפה זה פוגש לך בתור אישה?
זו שאלה מצוינת ואני חושבת עליה לא מעט, האם המצב שאני נמצאת בו היום, אני אומרת, אני הבאתי אותו על עצמי, למרות שאני לא מרגישה קורבן בסיטואציה.
וגם, שלא יצא מזה כאילו כן. באיזה מצב רע.
לא, בדיוק. אבל כלומר, זה מצב שאני הכנסתי אותו אליו. מה זה המצב? זה שאם הילד... זה שהבן זוג שלי היה לו את הזמן להשקיע בקריירה שלו, ואני נשארתי עם הילד.
כן.
ואני חד משמעית חושבת שזו בחירה שלי. אני מאוד מאוד, היה לי חשוב להיות נוכחת. ולא היה אכפת לי שזה בא לחשבון הקריירה שלי. כאילו, לא היה אכפת לי בכלל. לא הייתי חושבת בערב כזה לפני שאני הולכת לישון, מתבאסת, אוי, לאן הקריירה שלי הלכה. זה כאילו לא עניין אותי בכלל.
וזה כולם ככה?
חד משמעית לא. ממש לא. לכל אחת יש את התחושות שלה לגבי הקריירה שלה ולגבי ההגשמה העצמית שלה, ואני... לפני שדניאל נולד, לפני שנכנסתי להיריון, היה בי איזשהו בוז כלפי הדמות שאני הפכתי להיות. כלומר, כלפי האימהות ששמות את עצמן בצד ומקדישות את עצמן רק לילד או לצרכים שלו והכל. ופתאום אני נהייתי כזאת, שזה היה לי יותר חשוב מהקריירה שלי.
והבוז שלך התקלף ונהפך להרצה?
מה זה התקלף? הוא לא נהפך להרצה, הוא לא נהפך לכלום. אני פשוט הבנתי שאני חייבת לסגל לעצמי מידה של צניעות, כי זה פשוט, באמת, עד שאת לא נמצאת במקום הזה, את לא יודעת איך הוא יתפוס אותך. מה היה לך חשוב? מה תרצי עבור עצמך? מה תרצי עבור המשפחה שלך? כאילו, לא היה לי מושג. אי אפשר לשפוט אף אחד כשאת אף אימא. אי אפשר לשפוט אף אימא נקודה. אבל לא ידעתי שאני אהיה ככה. ואני גם לא מתחרטת על זה. כאילו, אני לא היום חושבת, אוי, חבל שלא השקעתי יותר בקריירה שלי, כי...
לא, קודם כל, גם לא צריך להרוג אותך. יש לך כאילו...
תראה, אני הייתי יכולה להיות היום במקום אחר. וזה בסדר, אבל אני גם חייבת להגיד שכמו שהקורונה הייתה מין פרק זמן שבו אנשים עשו חשבון נפש עם עצמם לגבי המקום שלהם, כל מיני מקומות בחיים שלהם ובין היתר לגבי הקריירה שלהם, אז לי זה התחיל קצת יותר בחופשת לידה, ואז זה היה לי עוד זמן לעשות את זה בזמן באמת הקורונה. שאני רואה את זה פשוט כחופשת לידה שפשוט התארכה לממדים עצומים מבחינתי, מה שלא צפיתי. והרגשתי שאני יכולה לעשות איזשהו סוויץ' מבחינת מה שאני מאחלת לעצמי בקריירה שלי. ושזה להתרכז יותר בתחום האומנותי, ובאיפה שהאומנות שלי, איך שאני מצליחה לפתח אותה, ולפתח את עצמי בתור צלמת יוצרת, נקרא לזה.
התגמשת? קצת?
מה זה התגמשתי? חד משמעית.
כי כאילו, את אומרת, ריטשתי תמונות. עכשיו, אני מכיר אותך.
מה עשיתי?
את אומרת, ריטשתי תמונות בלילה. עכשיו, אני מכיר אותך, את כאילו... את לפני זה לפחות, היית בררנית קצת בדברים שאת עושה.
אני... קודם כל, אנחנו לא מדברים על זה. לא אמרנו את המילה הזאת, וזה כסף. הייתי צריכה כסף. כאילו, לא גדל לי על העצים ברחביה. ולקחתי מה שאפשר בשביל לעשות כסף. באופן כזה שיאפשר לי להיות עם הילד שלי כמה שאני רוצה.
בדיעבד, היית מעדיפה להיות שכירה?
זו שאלה מצוינת.
בוא נעת, היום על השאלות שלי.
אני כן, יפה. אני מקווה שאתה לא מרגיש שאני נותנת לך פה ציונים.
לא, וגם אם כן. כל עוד הציונים מצוינים, מה אכפת לי?
אני הרגשתי תמיד מאז שסיימתי את הלימודים שלי, כאילו היה משהו בלהיות עצמאית שהלחיץ אותי בטירוף. דיברת על חרדה ואמרתי לך שזו מילה מעניינת שבחרת בה, כי אני בן אדם חרדתי רצח.
את יוצרת, נועה. זה חלק מדרישות התפקיד שלך.
תשמע, אני לא יודעת. אני עובדת על זה, אני באמת עובדת על זה בטירוף, על להפסיק להיות חרדתית כזאת. בהתחלה על להיות עצמאית, זה היה מביא אותי לבכי מלא, והייתי אומרת כל הזמן גם למשפחה שלי וגם לחברות שלי שהלוואי והייתי יכולה לעשות מה שאני אוהבת ולהיות שכירה. אבל אין קונסטלציה כזאת, אי אפשר לעשות את זה.
זאת אומרת, זו שאלה היפותטית, אז למה לעסוק בה?
בדיוק. פשוט הייתי אומרת לעצמי, הלוואי והייתי יכולה להיות שכירה, כי פשוט הרגשתי שהאופי שלי לא מאפשר לי. מה זה האופי שלי לא מאפשר לי? כאילו, לא מתאים לי להיות עצמאית באופי. אבל אני גם חושבת שהייתי חייבת להכניס את עצמי לפרופורציות. וזה מה שקרה כשדניאל נולד. כאילו, היום אני לוקחת את זה הרבה יותר בקלות.
כלומר, המקום האימהי שלך דווקא עשה אותך עצמאית יותר טובה. כי הוא הכניס אותך לפרופורציות ואת פחות מתרגשת.
אני פחות מתרגשת, כן. כאילו, אולי, אבל אתה יודע, אני לא יודעת אם זה עצמאית יותר טובה, אולי הפך אותי ליותר שעננה. כאילו, זה איזונים כזה שאני עדיין לא יודעת לשים את עצמי בהם.
האיזונים של מה? של
בין שעננה לבין לוחר דתית.
הבנתי. בחודשים האחרונים עשית מהלך יפה. את באמת, את מאוד ברשתות ומאוד אפשר לעקוב אחריך באינסטגרם, ואת עושה שם עבודה מדהימה, ולפני כמה חודשים עשית ארוחה על אימהות.
כן.
במה זה 9.
נכון, לפני חודש בדיוק.
לפני חודש.
האמת שבדיוק אפילו.
רצית, זה נשמע נורא איך שאני אגיד את זה, אבל זה כאילו, רצית להוציא מהלימון לימונדה?
מה זה רציתי? אני אמרתי את זה, אני גם לא מתביישת להשתמש במילה הזאת. אני רציתי לנצל את האימהות שלי עבור משהו שאני מרגישה שיביא לי תועלת בתור אמנית. כאילו, בתור צלמת יוצרת.
אז עשית ארוחה על אימהות.
הרגשתי שזה הדבר היחיד שאני ממש מצליחה באמת לצלם. את האימהות שלי, את חיי המשפחה שלי, הביוגרפיה שלי, כלומר, החיים האישיים שלי, זה תמיד היה חלק בלתי נפרד מהיצירה שלי. והתערוכה הזאת בכלל הגיעה מתוך מקום, לא תכננתי לעשות תערוכה. היו לי המון המון צילומים, לא ידעתי מה לעשות, אני חשבתי פשוט לשלוח אותם למגזינים, או לא תכננתי לעשות תערוכה.
או להעלות אותם בסטורי, כמו שאת עושה היום,
ואנשים עוקבים. או להעלות אותם בסטורי, כן, או באינסטגרם.
שזה בסה, לא להרוויח מזה כסף.
באסה לא להרוויח כסף, נקודה, אבל כן.
ואז אמרת, אני אעשה מזה תערוכה.
לא, ואז אמרתי, אני גם כותבת. ואז אמרתי לעצמי, אני כל הזמן מחפשת טקסטים שיבהירו לי את המצב שאני נמצאת בו עכשיו, את האימהות שלי. כאילו הרגשתי שאני צריכה לשמוע חוויות של נשים אחרות בשביל להבין דברים שקורים לי. ואז כתבתי בסטורי שאני נורא רוצה לעשות ערב הקראה, ובגלל שאני, כאילו, אני פשוט לא מפיקה, זה משהו שאני לא יכולה לעשות בפועל. אם יש מישהי שרוצה לעשות את זה איתי. ואז כתבה לי מישהי שהיא מכרה שלי, שהיא גם עוצרת, והיא גם מפיקה, ואז היא אמרה לי, אני אעשה את זה איתך. ואז הגענו למה זה 9, ואז הם הציעו לנו לעשות בליווי הערב הקראה הזה, שתהיה את הארוחה שלי על האימהות. ופתאום זה הפך למין ערב כזה, שהוא גם, שאני גם, זה כאילו נשמע כמו שיפט כזה בקריירה, אבל זה פשוט היה מין אנקדוטה כזאת.
לי זה מרגיש כאילו זה היה השיפט שלך, כאילו חזרת באמת לעבודה, ברגע שהחלטת לצאת זה לא מצב קורבני, אבל כאילו החלטת, כי לא היית קורבן בשום איזה, אבל לא, אמרת, אני עושה את הארוחה של עצמי.
אבל החלטתי לעשות.
כן, החלטת לעשות.
והחלטתי ליזום מה שאני לא. אני לא יזמית. אני לא יוזמת דברים. אני כאילו יושבת ומחכה שיפלו עליי הצעות לתערוכות ולפרסומים ולמגזינים. זה כאילו היה state of mind שלי.
והן באות?
עכשיו, לפני, ככה מין הצלחתי להתנהל לפני שילדתי. וכזה, זה עבד לי, פחות או יותר טוב. ופתאום זה הפסיק, וזה נורא נורא הלחיץ אותי, ואז, וזה באמת היה כמו הסימון שנופל, שאם את רוצה שדברים יקרו, את צריכה ליזום אותם. ואני לא יודע, כאילו זה נשמע, שאמרתי את זה לסטס, לבעלי, אז הוא כאילו הסתכל עליי ואמר לי, כזה מין בוקר טוב אליהו, איך חשבת שדברים יקרו? אבל זה באמת היה משהו חדש מבחינתי, שאני הבנתי שאני יכולה ליזום דברים בשביל לפתח את הקריירה שלי באופן בו אני רוצה שהיא תתפתח.
ואז עשית את הארוחה.
ואז עשינו את התערוכה.
ואז עשית את התערוכה עם
בטח שחר בנון המדהימה, ואחד הדברים הכי מקסימים שקרו לי ושהייתי חלק מהם, כי גם הגיעו המון נשים ואנשים, וזה היה פשוט מרגש, וראו את התערוכה, ואהבו אותה, וכאילו, והרגשתי
החזיר לך את הביטחון.
לא יודעת אם זה החזיר לי את הביטחון, אבל הרגשתי שכאילו יש לי זכות קיום בתור צלמת עוד פעם. כאילו, לפתח, גם לפתח תערוכה באופן רעיוני, גם פיזית, ללכת להדפיס, לדבר עם אנשי מקצוע, וגם לעבוד עם שחר, שזה כל הזמן להיות באיזה מצב של חקר, של להבין למה אני מצלמת מה שאני מצלמת, מה אני בכלל רוצה להגיד על האימהות? למה אני עושה תערוכה על אימהות בכלל? כאילו, את מי זה גם מעניין? למה זה מעניין אותי? למה אני בתוך הדבר הזה כל כך? ולדבר על האימהות מתוך מקום של עשייה, ולא רק מתוך מקום של משהו שקרה לי, זה היה משחרר.
את חושבת שבאיזשהו מקום זה שהחלטת לעשות תערוכה, והחלטת לשנות את לצאת מהעניין הזה של אני עכשיו רק אימא, גם לשלב חזרה את החיים העצמאיים, החיים העסקיים שלך, הביאו אותך למקום הזה שאת יותר יזמית, ועכשיו את פחות מחכה לפרויקטים כמו שהיית קודם, את יותר
ברור.
ריץ' אאוט?
כן, בטח. כי גם ראיתי שזה לא עובד בדרכים אחרות. כלומר, זה העולם, ככה זה. צריך לעשות, צריך להביא דברים אליך, לא לחכות.
ופתאום יש בן אדם שצריך לפרנס אותו. הוא נהיה יותר
כן, והוא עולה הרבה כסף. כן.
אז מה את עושה היום?
אבל זה אפילו לא בקטע של הכסף. כמו שזה היה גם הכסף הוא תמיד חשוב. תמיד. אני יוצאת מנקודת הנחה כזאת. אבל גם מבחינתי זה היה ממקום שהיה לי חשוב להחזיר לעצמי את הערך שלי בתור בן אדם, ולא רק בתור אימא. גם איך שאני הסתכלתי על עצמי, וגם איך שהרגשתי שרואים אותי. יכול להיות שזה היה רק בראש שלי, אבל במשך הרבה מאוד זמן, אני הרגשתי שאני רק אימא. לא הצלחתי, כל הזמן הייתי משתמשת במילה, אני לא מצליחה. אני כאילו לא מצליחה לחזור, אני לא מצליחה כאילו לעשות דברים. לא יודעת, גם הייתי במין שיתוק, מין פחד משתק כזה. מאוד פחדתי. פחדתי לקבל לא, מאוד פחדתי שלא ירצו אותי, מאוד פחדתי פתאום כזה, תסמנת המתחזה, זה נהיה דבר נורא טרנדי לדבר עליו, אבל זה כאילו, זה קיים. מאוד פחדתי שכאילו יגלו שבעצם אני בכלל לא טובה. שזה אולי דבר שהוא לא כל כך נכון באופן כזה עסקי להגיד, אבל זה באמת היה ככה. יש משהו בלהיות מחוץ למשחק במשך הרבה זמן, שהוא מבעית, המחשבה לחזור היא מבעיתה.
ואז יש את ההחלטה של כן לחזור, ועושים את הארוחה ומחליטים שנהיים יזמים.
כן, תשמע, מחליטים שנהיים יזמים. טייטל שהוא קצת גדול עליי, אבל כאילו, אני פשוט יכולה להגיד שמשהו בחשיבה שלי השתנה.
אז מה את עושה עכשיו?
עכשיו אני מצלמת, עדיין.
את פונה לאנשים? פונה ללקוחות? פונה לחברות?
פחות. האמת שאני אף פעם לא ידעתי לעשות את זה. כאילו, לא יודעת. אולי תלמד אותי איך. אבל...
יש לנו פרקים בפודקאסט הזה שאת מוזמנת להזין על איך בין השאר לעשות פיתוח עסקי. אם לא הקשבת עד עכשיו, זה בעיה.
אתה צודק.
אז מה את עושה עכשיו?
אז עכשיו אני מתחילה ללמד. במכללת הדסה.
שזה נותן לכם איזושהי כן יציבות.
נכון. זה כאילו, זה כמו הסוג של... כאילו, להיות שכירה כעצמאית, אז אפשר לקרוא לזה כמו ריטיינר כזה. שזה פשוט מבחינת הוודאות הכלכלית. שזה נחמד, אבל אני בכל מקרה מאוד מאוד רציתי לעשות את זה בלי קשר. מאוד רציתי ללמד, גם במכללה, אני למדתי במכללת הדסה, שאני מאוד אוהבת אותה. וגם מאוד רציתי ללמד. אז אני מתחילה לעשות את זה. אנחנו עובדות, שחר ואני, על פרויקטים חדשים. כל הזמן אנחנו חושבות על מקומות נוספים להציג את התערוכה, וגם דברים אחרים שאני עובדת עליהם. יש לי פרויקטים שאני ממשיכה לפתח ולשלוח לתחרויות, למגזינים, לדברים כאלה. ואני ממשיכה לצלם.
ולגדל את דניאל.
זה גם.
ואת סטאס.
כל יום מ-4, לא מ-5.
רגע, אז נועה, את לא בן אדם של שורות תחתונות, אבל אני כן רוצה שאת תתני לנו בכל זאת את השני דברים שאימא העצמאית יכולה לקחת איתה בפרק הזה, או גבר שמקשיב לנו ולא תמיד שם לב לגבורתן של אנשים העצמאיות.
אני חושבת שמה ש... זה נשמע כזה, סליחה שזה יישמע ניו אייג'י, אבל אני באמת מרגישה את זה בעיקר על עצמי, שדברים התחילו לעבוד לי יותר, כשהתחלתי לסלוח לעצמי ולצאת מהתבניות שבהן הייתי, הייתי לפני שילדתי. כאילו אני חשבתי שאני צריכה לחזור לאותה עבודה ולאותו מצב שבו הייתי לפני הלידה. כלומר, בעסק שלי. שהקריירה שלי צריכה להמשיך מאותה נקודה שבה היא נעצרה, אבל אני לא הייתי באותה נקודה. וברגע ששחררתי את המקום הזה, והבנתי שהקריירה שלי יכולה להתפתח למקומות נוספים, ושאני יכולה לעשות עוד דברים, ולעשות אותם בצורה אחרת גם, אז היה לי הרבה יותר קל גם ליהנות מזה וגם שדברים יגיעו.
שחררת.
כן.
אפשר להגיד.
אפשר להגיד. אני יכולה להגיד שביותי אימא לתת שירות היום ללקוח או לבוס לצורך העניין, היה לי הרבה יותר חשוב כאילו לספק את הסחורה. בגלל שאני יודעת שהזמן שלי מוגבל, בגלל שאני יודעת שכאילו כמה חשוב לי לעבוד, היה לי חשוב להיות פי 100 יותר טובה ממה שהייתי קודם. גם עם המגבלות שהיו לי בתור אמא עצמאית או אמא נותנת שירות.
אפשר לבוא לראות את הארוחה שלך במזה 9 עדיין?
כן, אפשר. היא תהיה פתוחה לדעתי עוד שבועיים, עד אזור סוף אוגוסט.
אז עוד שבועיים במזה 9 בתל אביב יפו. למי שרוצה לראות את ארוחת האימהות של נועה מקבי ושחר בינון.
האוצרת המדהימה.
האוצרת המדהימה, ואפשר לעקוב אחריך באינסטגרם גם.
נכון.
והיה מה זה כיף.
תודה, היה לי גם כיף.